לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים, והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. ואם לא קרוב אחיך אליך, ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך עד ראש אחיך אותו, והשיבות עלו. וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל עבדת אחיך, אשר תובד ממנו, ומצאתה לא תוכל להתעלם. פרשת כי תצא, זוהי פרשה שיש בה הכי הרבה מצוות מכל פרשה אחרת. 74 מצוות, עשה ולא תעשה. ספר דברים כולו נכתב על ידי משה רבינו במשך 37 ימים. מראש חודש שבט ועד מותו בזיים באדר. ואוהל והספר נכתב בזמן קצר, אז כל מצווה נכתבה היכן שנכתבה עם סיבה. ולכן בספר דברים כולם מסכימים שדורשים סמוכים. זאת אומרת, הסמיכות של מצוות ניתנות להידרש, מה זה בא ללמד וכולי. שאר הספרים, שמות ועיקרא במדבר, התקופה שהדברים נכתבו עשרות שנים, אז לא לכולם דורשים סמוכים. ספר דברים לכולם, כולי אלמה. והנה בין המצוות בפרשה שלנו מופיעה מצוות השבת אבדה. והמצווה הזאת כוללת לא רק להחזיר לאדם כל מה שהוא איבד, אלא גם לעזור לו שלא יאבד, שלא ינזק. פסוק ד' לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתעלמתם מהם, הכם תקים עמו. זה גם אופן של השבת אבדה. ההסבר למצווה הזאת, כותב לנו רבינו בחיי בצורה נפלאה בקטע השני, אשר תשיבם לאחיך, תצווה התורה שנהיה זהירים מהשבת אבדה לבעלים. ומכפל ההשבה, למה התורה כתבה פעמיים, אשב תשיבם, אמרו חז"ל, אפילו 100 פעמים. ולמה? כאן כדאי לעשות קו. וכל זה מדרכי החסד והרחמים. ללמד שכולנו עם אחד, ראויים שיהיה לנו אב אחד. ושירצה כל אחד בתועלת חברו. אדם מאבד ספר הטלפונים שיש לו, כל דבר אחר, נראה לו שמה הוא יעשה עכשיו? פתאום בא מישהו ונותן לו, או כל דבר אחר שיקר לו. איזה שמחה. וכמו שנותנים לו, הוא גם יכול לתת לאחרים. וזה בעצם מראה שכל אחד רוצה את התועלת של השני. את השמחה של השני, לעזור לשני. אז כשאדם מאבד, הוא לא כל כך דואג. כי אם מישהו ימצא, הוא יתאמץ להחזיר את זה. ולכן, זה מחנך אותנו לחמול על הממון של השני, בין שתהיה אבדה בעל חי, בין שלא תהיה בעל חי, חייב הוא להחזירה לרשותו. וספר החינוך, בקטע השלישי, במצוות השבת אבדה מוסיף לנו, להשיב אבדה לבעליה שנאמר, השב תשיבם לאחיך, ובביור אמרו זיכרונם לברכה, השבת אבדה עשהו. ונכפלה המצווה במקום אחר בתורה, פרשת משפטים, שנאמר, כי תפגע שור אויבך, השב תשיבם לאחיך. ושורש המצווה ידוע, כי יש בזה תועלת הכל, וישוב המדינה, שהשכיחה בכל היא מצויה. אדם שוכח, אם הוא לא שוכח היום, הוא ישכח בעוד חודש, בעוד שנה, בעוד שבוע, ותמיד הוא ישמח אם מישהו ימצא ויחזיר לו. אז בזה יש בעצם תועלת לכולם, וישוב המדינה. המצווה הזאת, מצוות השבת אבדה, באה הגמרא במסכת בבא מציעא, ומלמדת אותנו איך עשו את זה בדיוק בזמן המקדש, ואיך לאחר חורבן הבית. וכך נאמר בקטע הרביעי, תנו רבנן בראשונה, כל מי שמצא אבדה, היה מכריז עליה שלושה רגלים. כי יש כאלה שהיו מגיעים רק לפסח, יש כאלה שמגיעים רק לסוכות או לשבועות, בשלושה רגלים ודאי המעבד יגיע לאזור שבו מחזירים עבדות, הוא יוכל לקבל את עבדתו. אחר הרגל האחרון, שבעת ימים, כדי שילך שלושה ימים הביתה, ויחזור שלושה ימים, ויכריז יום אחד שהוא איבד, וכך הוא יוכל לקבל את עבדתו. זה היה הסדר בזמן המקדש. שימו לב היטב, מי שחרב בית המקדש, ופה קורה דבר שאין לו אח ורע בדברי חז"ל, מי שחרב את המקדש, שיבנה במהרה בימינו, התקינו שיהיו מכריזים על אבדות שמצאו בבתי כנסיות ובתי מדרשות. אבל התוספת הזאת, מי שחרב את המקדש, שיבנה במהרה בימינו, זה מופיע רק כאן. הרבה פעמים מצאנו בחז"ל שנוהגים מי שחרב הבית לעשות כך וכך. אבל בשום מקום לא כתוב מי שחרב הבית שיבנה במהרה בימינו רק בהשבת אבדה. הנה נראה דוגמה בקטע השישי. בראשונה הם מקבלים עדות החודש, כל היום אומרת המשנה בראש השנה. נשתאו העדים מלבוא ונתקלקלו הלווים בשיר, כי לא ברור איזה שיר היום. התחילו שיר של יום, פתאום הגיעו עדי החודש, התקינו שלא היו מקבלים אלא עד המנחה. שחרב את המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהיו מקבלים עדות החודש כל היום. שחרב את המקדש. כבר אין קלקול בשיר. אז התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהיו מקבלים העדים כל היום. אבל לא כתוב מי שחרב את המקדש שיבנה במהרה בימינו. אותו דבר בקטע השביעי. בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה ימים. במדינה יום אחד. מי שחרב את המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהיה לולב ניטל במדינה שבעה, זה חל המקדש. אבל לא כתוב שיבנה במהרה בימינו. מעניין, חשוב לציין, המשנה בסוף מסכת תענית אומרת בקטע החמישי על הפסוק יום חתונתו הוא יום שמחת ליבו, יום חתונתו זה מתן תורה, שורה האחרונה יום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימים. זה כן מופיע שמדברים רק על בית המקדש כבית המקדש שיבנה במהרה בימים. אבל המטבע הלשון הזאת, מי שחרב את המקדש ובצמוד לזה להוסיף את המילים שיבנה במהרה בימינו, נאמר רק במצוות השבת אבדה. ושאלתנו הראשונה היא, מדוע התוספת הזאת, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, נאמר רק במצוות השבת אבדה, ולא בשאר התקנות שתקנו לעשות לאחר חורבן הבית. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, הואיל ובספר דברים, המצוות, אפשר לדרוש סמוכים, יש סיבה למה המצווה הזו נכתבה ליד זו, אז הנה לנו, בקטע הראשון, פתחנו במצוות השבת אבדה. בהמשך, פסוק ה, מופיע עוד מצווה. לא יהיה כלי גבר על אישה, ולא ילבש גבר סמלת אישה. כי תועבת השם אלוקיך, הכל עושה אלה. האיסור של לא ילבש. בהמשך, מצווה לאחר מכן, כי יקרה כן ציפור לפניך בדרך, בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והם הרבצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וערכת אני. מצוות שילוח הקן. שאלתנו השנייה היא, מה הקשר בין מצוות השבת אבדה למצוות לא ילבש גבר סמלת אישה ולא תלבש אישה כלי גבר ומצוות שילוח הקן? מה הקשר בין המצוות האלה שהן סמוכות אחת לשנייה? ושאלה שלישית ואחרונה, מצוות שילוח הקן, מצווה מאוד מיוחדת. התורה מציינת, למען ייטב לך וארך את הימים. אמירה כזאת, אין בהרבה מצוות, מצוות בודדות. אז מדוע הפעם הראשונה שאנחנו שומעים על המצווה הזאת, זה רק בספר דברים. ב-37 הימים האחרונים של משה רבינו, שהוא כותב את ספר דברים. מדוע המצווה כזאת חשובה לא נאמרה קודם לכן? יש מספיק מקומות, גם בשמות, גם בויקרא, גם במדבר. למה זה נשאר רק לספר דברים? רק שם אנחנו שומעים על זה. אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק. וכמובן, לעולם, כל הפרשות הנלמדות בחודש אלול, קשורות להכנה לקראת ראש השנה. ובכל פרשה יש היבטים שונים, מצוות שונות, שדרכם אפשר לקבל עוד איזה כיוון בהכנה לקראת ראש השנה, לקראת השנה הנפלאה הבאה עלינו לטובה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה. מצוות השבת אבדה, מצווה חשובה יד מאוד, מראה שכולנו עם אחד ולנו אב אחד, וכל אחד רוצה בתועלת של חברו, ולכן יש תיאור בגמרא איך בדיוק החזירו האבדות בזמן המקדש, ואיפה מחזירים ואיפה מכריזים לאחר חורבן הבית. רק המעניין הוא שמשחרב הבית, משחרב את המקדש, הגמרא רק בהקשר למצוות השבת אבדה מוסיפה שיבנה במהרה בימינו. למה ההוספה הזאת שיבנה במהרה בימינו לא נאמרת על כל תקנה שתקנו לאחר חורבן הבית? ושאלה נוספת, מה הקשר בין שרשרת המצוות, השבת אבדה, לא ילבש גבר שמלת אישה, ומצוות שילוח הקן? ושאלה שלישית והאחרונה, מדוע המצווה הנפלאה הזאת של שילוח הקן נאמרת, שגורמת לאריכות ימים, נלמדת ונאמרת לנו רק בסוף חייו של משה רבינו, רק בספר דברים, ולא נאמרה בתורה קודם לכם? אז כדי לענות על השאלות האלה, בואו נראה פה באמת דבר פלאי פלאי פלאי. מצוות השבת אבדה מלמדת אותנו התורה בקטע הראשון. לא תראה את שור אחיך. כדאי אולי לעשות קו מתחת המילה שור. לא תראה את שור אחיך. או את סיו, את הסי, עוד קו, נידחים. והתעלם דמיהם, אשר תשיבם לאחיך. והיה עמך עד ראש אחיך אותו, והשיבות לו, וכן תעשה, עוד קו, לחמורו. וכן תעשה קו נוסף, לשמלתו. וכן תעשה עוד קו, לכל אבדת אחיך, אשר תאבד ממנו. ומצאתה לא תוכל להתעלם. אז ברור, שיש פה דבר שהוא לא ברור. אם התורה אומרת שיש מצוות השבת אבדה למה? לכל אבדת אחיך. מה ראתה התורה לפרט שור ושה וחמור וסמלה? מה זה בא להוסיף? מה זה בא ללמד? המצווה היא להחזיר את כל האבדה, מה זה משנה מה זה? דנה בכך המשנה והגמרא, במסכת בבא מציע בקטע השמיני, למעלה בצד שמאל, וכך נאמר במשנה. אף הסמלה הייתה בכלל כל אלו. כתוב הרי כל אבדת אחיך. זה כולל גם את הסמלה, שצריכים להחזיר את הבגד. אז למה כותבים את זה? ולמה יצאת? למה מזכירים את זה באופן ספציפי? להקיש אליה, לומר לך מה סמלה מיוחדת שיש בסימנים, ויש לה טובים, אף כל דבר שיש לו סימנים ויש לו טובים חייב להחיז. כי בגד יש לו צבע, המידה של הבגד, החברה שיצרה את הבגד, ודרך זה באמת אפשר להשיב את האבדה. לכן מופיע סמלה. כדי ללמד שכל דבר שיש לו סימנים ויש לו טובים חייב להכריז. באה הגמרא ואומרת, כתוב הרי כל אבדת אחיך, אז למה נאמר גם, למה כתב רחמנה אומר אהבה, שור חמור שה וסלמה, וסמלה? עונה הגמרא, צריך את זה. אם די כתב רחמנה, סמלה, אם היה כתוב רק בגד, הייתי אומר אהבה אמינא נמילא, בעדים, בגופה, וסימנים בגופה, יש סימנים בגוף הבגד, למי זה שייך? הוא מוסר סימנים, הצבע, החברה, המידה של הבגד. אבל חמור, בעדים, דעוקה וסימנים דעוקה, פעימה לא. לחמור, לכל החמורים זה אותו דבר. חמורים זה אותו דבר. אין הבדל בין חמור אחד לחמור אחר. מה ההבדל? זה העוקף שעל החמור, שעליו יושבים. כל אחד יש עוקף אחר. אז אולי זה לא נקרא סימן, כי זה לא סימן בגוף החמור, סימן, אומרת הגמרא, אם כתוב חמור, שגם זה סימן. העוקף שעליו יושבים. טוב, אז למה כתוב שור? כי אם אדם מצא שור, והוא לא מצא את הבעלים, מה שקורה הרבה פעמים, שהזנב של השור, השערות גדלים, צריך לגזוז את השערות של הזנב. המוצא גוזס את השערות, שומר אותם בתוך שקית. כי אפשר להשתמש בזה. כשהוא מחזיר את השור, הוא יחזיר איתו ביחד את מה? את השערות. טוב, אז למה כתוב שא? כי אם אדם רצה שא, והוא לא מצא את הבעלים, והשא גדל אצלו בגינה, בחצר, השא יש לה צמר. אז שהוא גוזס את הצמר, שלא יזרוק את זה לפח. יאסוף את זה בסקית, וכשהוא יחזיר את השא לבעלים, הוא גם יחזיר לו את מה? את הצמר. אומרת הגמרא, רגע, רגע. אם אדם צריך להחזיר את השערות של הזנב, של השור, שבזה לא כל כך משתמשים, אז ודאי וודאי קל וחומר שהוא יצטרך להחזיר את מה? את הצמר. זה ברור. אז לא צריך לכתוב את זה. אם יודעים שצריך להחזיר שערות של שור, ודאי צריך להחזיר צמר של ש. אז למה כתוב ש? אומרת הגמרא, שאלה מצוינת. קשיא. אין לנו תשובה על זה. נראה שהמילה שא בתורה מיותרת בסוגיה של השבת אבדה. סמלה, ברור למה כתוב, כי יש בזה סימנים בגוף הדבר. חמור, למה כתוב? כי הסימנים אמנם לא בחמור, אבל במה ששמים על החמור, את העוקף, כל אחד יש לו צבע אחר, צורה אחרת, זה גם סימן. למה כתוב שור? כי צריך להחזיר לא רק את השור, גם את השערות שגדלו ואדם גזז, גם את זה הוא צריך להחזיר. אבל למה כתוב שא? בגלל הצמר שצריך להחזיר. אני כבר לומד את זה קל וחומר מאיפה? מהשור. אומרת הגמרא קש. באים רבותינו הקדמונים. בא המהרש"א ומלמד אותנו דבר פלא פלאים. למה באמת כתוב שא? אז כדי להבין למה כתוב שא, בואו נראה שורה בגמרא במסכת מכות. נאמר בקטע השני. אמר רב, מסתפין המאיקרא, רב ששמע את הכללות שיש בתורה, בתורת כהנים, מהכללות שיש במשנה תורה, פחד, פחדים הכללות. רב לא פחד משום כללה. רק כללה אחת הוא פחד. אמר רב, מסתפין, אני מפחד מאיקרא. איזה פסוק? ועבדתם בגויים, שעם ישראל ילך לאיבוד בגולה. שאל אותו רפפה, מתקיף לרפפה, דילמה כעבדה המתבקשת. מה זאת אומרת עבדה מתבקשת? אדם עומד על ההדסון ריבר, ונפל לו השעון מהיד לתוך הנהר. זהו. זהו, נגמר. אף אחד לא מחפש את זה. אבל אם נפל לו השעון בין הבית לבית כנסת, זה עבדה מתבקשת. הוא שואל את האנשים, אולי ראית שעון, אולי ראית שעון, אולי יש פה, מצאתם, הוא שם הודעה בבית כנסת, יש סיכוי שמישהו יקרא את המודעה, או מישהו ישמע, ימצא וירזין. זה נקרא עבדה מתבקשת. אומר לו רפפה, מה אתה מפחד מהפסוק הזה? מה כתוב בפסוק? ועבדתם בגויים? נלך לאיבוד בגויים? מה זאת אומרת נלך לאיבוד בגויים? גם אם נלך לאיבוד, סוף סוף אנחנו מבקשים את האדון, והאדון יבקש אותנו. להבדיל, בוא נבין. אדם למשל איבד את הכלב שלו. אז כמובן, הוא מחפש את הכלב. אבל באותו זמן, גם הבעל חיים, הכלב, או אני יודע מה, או החתול, מחפש את מי? את הבעלים. אז יכול מאוד להיות שמפגשו אחד את השני. זה נקרא אבדה מתבקשת. אז אם הלכנו לאיבוד בגויים, מה כתוב? בקטע 14. לרגע אחד. נאמר בתהילים קופיוטי, טעיתי כשא עובד. טעינו כשא עובד. בקש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי. אף על פי שאני שא עובד, הלכתי לאיבוד. אני עדיין מבקש את האדון. כי גם בריחוק הגדול, מצוותיך לא שכחתי. אם כך, כמה נפלא הדבר. כשהתורה מלמדת אותנו את פרשת השבת אבדה, והתורה מציינת באופן ספציפי את השור ואת החמור ואת הבגד ואת השא, והגמרא דנה מה צריך כל אחד, למה צריך את השא? מה הוא בא ללמד? כי כשמדברים על השא, על מי מדברים? אנחנו עם ישראל נקראים בלשון הפסוק שא, פזורה ישראל. הלכנו לאיבוד, יש יהודים הולכים לאיבוד. אז הבעלים של הצאן מבקש שנעזור לו למצוא את השא שהלך לאיבוד. אנו צונחה, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ואתה רואינו. ואת זה הקדוש ברוך הוא רוצה שנחפש. ונחזיר, ונחזיר פרוש לדבר, ולו בקצת. נדליק איזה משהו. הנה, בואו נראה כמה שורות במערשה, בקטע העשירי. נאמר, תהיתי כשה עובד בקש עבדך. אמר, תהיתי כשה עובד המתבקש מבעליו, כן, בקש עבדך העובד בגלות. ואף שפשע עבד בך, הנה מצוותיך לא שכחתי. תמיד יש איזה משהו שכל יהודי מחזיק איתו. ונעימי בגלות, וראוי לך לבקש אותי בשביל מצוותיך, אשר עימי. ובדרך צחות הוא מוסיף, נאמר באילו מציאות, זה שכתבה התורה בפרשת עבדה, לכול העלמא קשיא, למה זה כתוב? לא צריך את זה. דילגתי שתי שורות, אבל הוא בא לרמוז על ישראל, הנקראים שה פזורה, והם הם השה שעבדה. זה העבדה שהתורה, שבתורה, שהשם יתברך ברוך הוא, הוא בעליו של אותו עשה. הוא מבקשו להוציאו מעבדתו מן הגלות. זה עשה. ונבין כמה החיפוש, כמה העזרה לשה שהלך לאיבוד הוא כל כך חשוב. ליהודי שרחוק, כמה חשוב איזה מילה טובה. משהו. למה זה כל כך חשוב? בואו תראו. נאמר בקטע ה-15. אומרת לנו התורה בפרשת בהר, כי עמוך אחיך, ומחר מאחוזתו, שני אחים, אחד מסכן מחר את הבית, הוא בא גואלו הקרוב אליו, וגאל את ממכר אחיו, אחד הקרובים עוזר לו לגאול את הבית שהלך לאיבוד, אבל לפעמים דילגתי פסוק, ואם לא מצא ידו עוד ישיב לו, אין מי שיעזור לו, והיה ממכרו ביד הקונה אותו עד שנת היובל, ויצא ביובל ושב לאחוזתו, בסוף הוא יקבל את זה בחזרה. אבל אם יש מי שיכול לעזור, ודאי הוא עוזר לו לגאול את הבית. במי מדובר? מי מכר את הבית? אומר אור החיים הקדוש בקטע ה-16. ואמר הוא מכר מאחוזתו. הכוונה היא ירצה על משכן, משכן העדות, אשר הוא אחוזתו יתברך, שבו ישרה שכינתו, בית המקדש, ובעוונותינו נמכר הבית ביד האומות, שנאמר מזבור לאסף באו גויים נחלתך, בורא עולם מכר את הבית. ועכשיו מה? הוא מחכה שנעזור לו, אנחנו האחים שלו, שנעזור לו לגאול את הבית. והודיע כתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק, אשר יהיה קרוב להשם, על דרך אומרו בקרובי הקדש. הוא יגאל מממכר אחיו. כי הקדוש ברוך הוא קורא לנו אח, למען אחי ורעי. איך נעזור לו? כדי לעשות קו. והגאולה תהיה בהעיר ליבות בני אדם. לעורר את האנשים ויאמר להם, הטוב לכם כי תשבו חוץ, למה אתם כל כך רחוקים? בואו הביתה, יש מקום ליד השולחן, גולים מעל שולחן אביכם. למה? מה יערב לכם החיים בעולם? זולת החברה העליונה שראיתם סמוכים סביב שולחן אביכם, כמה נחמד עם אבא, עם אמא, בואו יש מקום. הוא אלוקי עולם ברוך הוא לעד, וימאס בעיניו תאוות הנדמים ויערם בחשק הרוחני. גם נרגש לבעל נפש, כל חי, עד אשר יתימו מעשיהם. ובזה יגאל השם ממכרו. איך אנחנו גואלים את הבית שבורא העולם מחר? משתדלים להביא לשולחן גם מי שנמצא רחוק. ומסיים אור החיים הקדוש, ועל זה עתידים ייתן את הדין. כל אדוני הארץ, גדולי ישראל, ומהם יבקש השם עלבון הבית העלוב. אז שימו למה כתוב כאן, בחלק ממצוות השבת עבדה, זה לעזור להשיב את השה, את היהודי שנמצא איפה שנמצא. לקרב אותו מעט, להגיד איזה מילה טובה. אז מה אנחנו מרוויחים בזה? אנחנו מתקרבים בזה לבניין בית המקדש. אם ככה, כמה נפלא, אומרת לנו הגמרא, שבית המקדש היה קיים, היו מכריזים על השבת עבדה בג' רגלים, והיה מקום ששם באו כולם וקיבלו את העבדות בחזרה. אבל משחרב בית המקדש, מה כתוב? שיבנה במהרה בימינו. שאלו למה זה מופיע דווקא כאן? כי על ידי השבת עבדה אנחנו מקרבים את המקדש שיבנה במהרה בימינו. מקרבים, מחזירים בחזרה לבורא עולם את הבית הגדול שלו, שנמכר ליד, ביד האומות. כי מה זה השבת אבדה? ללמד שכולנו עם אחד, וכולנו, ויש לנו אב אחד, וכל אחד רוצה בתועלת של חברו. נו, ככה נבנה הבית, ככה נבנה המקדש. אם כך, תראו כמה נפלא, באה התורה ואומרת, גם כשיש יהודי רחוק, רחוק, כמה רחוק, איך כתוב אחרי השבת אבדה, לא ילבש גבר, שמלת אישה, לא תלבש אישה, כלי גבר, מה פירוש הדבר? שהכל מעורבב כבר, כבר לא יודעים מי יהודי, מי לא יהודי, הכל מעורבב, מתבוללים, רחוקים, כי הלכו לאיבוד. מה נעשה כבר? אין סיכוי. מה כבר אפשר לפעול? לפעמים ככה חושבים או ככה אומרים. באה התורה ואומרת לנו מיד אחרי זה, מצוות שילוח הקן. מה מיוחד במצוות שילוח הקן? וזה חשוב לזכור כל החיים. זה דבר פילי פלאים. טבע של כל הבריאה, החי, כל מה שחי, בעלי החיים והעופות, ברגע שיש להם ולדות, גוזלים, הטבע לשמור עליהם, להחיות אותם, לדאוג שהם יגדלו, ואז לשחרר אותם לעולם. וזה לא משנה אם זה טייגר או אריה, או ציפור, או כל, או חתול או כל בעל חיים אחר. זה הטבע. בציפור יש עוד דבר מעניין. הטבע של ציפור, ברגע שהיא שומעת קול או רעש, ישר יפה. ישר. ואותה ציפור, שכל הזמן ישר יפה, בשעה שהיא דוגרת על הגוזל, היא לא זזה. קל לתפוס אותה. ויותר מזה, בשעה שהיא דוגרת על האפרוח, גם אפשר לתפוס אותה. על הביצה, גם אפשר לתפוס אותה. אני לא מבין. כשהיא דוגרת על הגוזל, אז היא כבר יצרה חיים. אז הטבע, אחרי שיוצרים חיים, לשמור על החיים. לתת להם את הכל שיגדלו. אבל בשעה שהיא דוגרת על הביצה, מה זה? למה היא לא בורחת? באים לתפוס אותה. כי הציפור מבינה. בשעה שהיא דוגרת על הביצה, יש פה פוטנציאל של חיים. יש פה פוטנציאל, מפה יצא חיים. אז אוהל ומפה יצא חיים, היא כבר מוכנה למסור את עצמה על החיים שיצאו מפה. אז אם הציפור מבינה שעל פוטנציאל של חיים לא מבטרים, ממשיכים הלאה לשמור, לדגור, אז אנחנו לא נבין את זה? על הפוטנציאל של עצמנו? לא נבין את זה על פוטנציאל של יהודי שנמצא רחוק? ולעולם לא נגידו כבר שמה אין מה לעשות, עבוד. חס וחלילה. זה האבדה מתבקשת. בעל האבדה מחפש אותם. אנחנו יכולים לעזור לו למצוא אותם. אנחנו בעצמנו פונים לבורא עולם. מה אומרים לו? אל תתעלם מתחינתנו. אל תתעלם, אל תתעלם מאיתנו. אומר לנו הקדוש ברוך הוא בסדר. אבל גם אתם אל תתעלמו מאחרים שרחוקים. איזה מילה טובה. איזה דבר קטן טוב. משהו חיובי. מי יודע מה זה יכול לעשות? מה זה יכול לפעול? כמה זה יכול לקרב בחזרה? לא רק אותם, אלא את כולנו, דרכם לבניין בית המקדש. איך אמרנו הרבה פעמים? לעולם נגיע לתפילת נעילה, רק אם קודם נעבור את הכל נדרי. אין נעילה בלי כל נדרי. מה זה כל נדרי? מה? מה פתאום כולם באים? הנה, כולם מתאספים ביחד. כולם. כל עם ישראל, כל הסוגים, אין תפילה בשנה שהבית כנסת כל כך מלא כמו כל נדרי. אין. יותר מזכור, יותר משופר, יותר מנעילה. כולם. כי אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו שותפים. והנה פה אנחנו כל הילדים שלך. אנחנו ביחד. וכשכולנו ביחד, אפשר להגיד לקדוש ברוך הוא מה שרוצים. אפשר להגיד לו כל מה שאנחנו רוצים. לכן, התורה מצרף את המצוות האלה. ביחד. ללמד אותנו מצוות השבת אבדה. זה לא רק שור, זה לא רק חמור, זה לא רק סמלה, זה גם שא. ומי זה השא? עם ישראל, שא פזורה ישראל, היהודי שנמצא רחוק. זה אבדה מתבקשת, היא לא הלכה לאיבוד. ותראו יותר מזה, כמה נפלא, איך כתוב בקטע 11 בפרשת משפטים, שגם שם מדובר על השבת אבדה. כי תפגע שור אויבך, או חמורו, טועה, השף תשיבנו לו. אדם מצא שור, חמור, טועי, מה זה טועה? לוסט. הלך לאיבוד, תשיב לו. אומר לנו בעל הטורים בקטע ה-12, טועה. שלוש פעמים במסורה. חמורו טועה. חמור, לוסט, הלך לאיבוד. והנה היא טועה בשדה, זוכים את יוסף, טועה בשדה, ופוגש אותו המלאך ואומר לו, מה תבקש? ויאמר את אחי אנוכי מבקש. אדם לפעמים טועה, במקום לנסוע לתל אביב, האוטו לקח אותו לבאר שבע. טועה בדרך, טועה בשדה. והדבר השלישי, אדם טועה מדרך השכל. פסוק במשלי בקטע ה-13. מה זה אדם טועה בדרך? העבדה הראשונה, אדם טועה, חמורו טועה, הריחוש שלו הלך לאיבוד. החמור, השור, הלכו לאיבוד. חפש את זה. הטועה השני, האדם עצמו לפעמים איבד את הכיוון. במקום לנסוע לאיפה שצריך, נסע למקום אחר. והטועה השלישי, אדם טועה מדרך השכל. הוא רחוק, ירד מהדרך, נמצא אי שם, איפה שהוא נמצא. מה כבר נעשה? כבר אין סיכוי. לא, לא, יש הרבה סיכוי. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא התייאשתי. אני מחפש אותו, וגם הוא מחפש אותי. כמה שהוא רחוק, שם הוא גם מחפש אותי. תעזרו לו למצוא אותי. וקצת. וכל אחד יעשה את הקצת שלו, והוא יגיע. זה עשה, שא פזורה ישראל. זה מצוות השבת אבדה. ולכן, לפעמים, עשה הלך כל כך לאיבוד, עד שהכל מעורבב כבר. כבר קשה לדעת מי הוא, למי הוא קשה, שייך. ואז באה מצוות שילוח הכן ללמד אותנו. כמה שהוא רחוק, יש בו הרבה פוטנציאל. אם הציפור מבינה את זה, על הביצה שהיא דוגרת, והיא מוכנה להפסיד את עצמה, קל וחומר אנחנו. זוכרים את ריש לקיש? היה ראש השודדים? ראש השודדים היה ריש לקיש. סליחה על הביטוי, היה גנצטר. ורואה אותו רבי יוחנן, איזה כוחות יש לך, הוא קופץ, הוא אומר לו, בוא, אתה חזק, בוא לבית המדרש. אז מה עונה לו ריש לקיש? מה הוא מדבר איתו? מה הוא אומר לו? אתה נראה לי אדם יפה מאוד, לא ראיתי כזה יפה בחיים. אתה יפה תואר, בכלל לא מתייחס לשאלה שלו. מה עונה לו רבי יוחנן? בדיוק איפה שהוא נמצא, ביופי. זה מה שהוא מחפש, את היופי. דע לך, יש לי אחות יותר יפה ממני. בוא לבית המדרש, תתחתן איתה. והוא מגיע והוא נהיה ריש לקיש. כי רבי יוחנן גילה את הפוטנציאל שלו. וכמה תורה שבעל פה יש לנו מריש לקיש. וכמה אמירות של תשובה יש לנו מריש לקיש. זוכרים את יעקב אבינו, איש תם יושב אוהלים, מה אנחנו מבינים, אבל כתוב את זה בחז"ל? כשהוא הולך לפגוש את עשיו, מה הוא עושה עם דינה? מחביא אותה בתיבה. למה? שעשיו לא יראה אותה, ואולי יתחתן איתה. נו, אז מה? אולי תחזיר אותו בתשובה. אולי. הוא אח שלך. ואז מה קרה אחרי זה, אחרי התיבה? כל הסיפור שם בשכם. קדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנבין, זה פרשת השבת אבדה. לא רק הכלי, לא רק הבעל חיים. עשה, עם ישראל, היהודי הרחוק. וכשבזה מאמינים ומבינים כמה כוחות יש, רואים איך הדברים מתהפכים ומתקרבים כולם. איך באמת מצליחים לבזה? אומרת לנו התורה בקטע ה-18. והראה עליו השם אלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. איפה יושב אברהם אבינו? פתח האוהל. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירא וירץ לקראתם, וישתחו ארצה. אבל זה לא כתוב. וירא וירץ לקראתם מפתח האוהל. מפתח האוהל הוא רץ. כתוב הרי שהוא יושב בפתח האוהל. אז ודאי שמשם הוא רץ. זה בכלל לא שאלה. מה זה מפתח? אתה רוצה לדעת מי היה סבא שלך? אתה רוצה לדעת למה סבא שלך היה העמוד, והוא עדיין ויהיה העמוד של העולם הזה? כי סבא שלך, אומרים חז"ל עליו במדרש רבה בקטע ה-19, אברהם אבינו, הסבא של כולנו, פתח טוב פתחת לעוברים ושבים, פתח טוב פתחת לגרים, שאילולא אתה לא בראתי שמיים וארץ, אילולא אתה לא בראתי גלגל חמה, אילולא אתה לא בראתי את הירח. הוא מבין, המקום זה הפתח, שם יושבים, כי מי שנמצא בפתח, רואה מה קורה בפנים, מרגיש מה קורה בחוץ, ויודע לחבר אותם ביחד. מה אנחנו אומרים לבורא עולם בנעילה? פתח לנו שער בעת נעילת שער. כי פנה היום, פתח לנו שער. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אפתח לכם. אבל מה אני רוצה ממכם בחודש אלול? פתחו לי פתח כחודו של מחט. תעשו איזה פתח קטן. כל אחד בעצמו וגם במישהו שנראה שהוא רחוק. לתת לו איזה משהו. לחזק. זה הקדוש ברוך הוא רוצה. ואז הכל נפתח. זה אברהם אבינו. תראו את יצחק. לא יאומן. יצחק עולה סתמים. רוצה לצאת מארץ ישראל כי רעב בארץ. אומר לו בורא עולם בקטע 20 והירא אליו השם ויאמר אל תראה את מצרים הגור בארץ. אשר אומר אליך. שכון בארץ, סליחה, אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת, ויהיה עמך. ואברכה, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקימותי את השבועה, אשר נשבעתי לאברהם אביך. הכל יהיה לך, בזכות אבא שלך. ואז מה קורה שם? הוא נמצא שם בגרר, וישריב, ואומר לו אבימלך, לך מעמנו, כי עצמת ממנו מאוד, והלך משם יצחק בקו המסומן, והיכן בנחל גרר. ומה קורה בנחל גרר? שוב פעם רבים. ואז הוא הולך משם לבאר שבע, בקו המסומן. פסוק אב דלד. והירא אליו השם בלילה הוא, ויאמר, אני אלוהי אברהם אביך. אל תירא, כי איתך אנוכי, ובירכתיך והרביתי את זרעך, בעבור אברהם עבדי. עד כאן. אומר יצחק, ריבונו של עולם, מה קורה פה? בורא עולם מבטיח לי את הכל, בינתיים אין כלום. אני עובר ממקום למקום. וכל הזמן שהוא מבטיח לי, הוא אומר לי, אני אתן לך, אתן לך בגלל מי? אבא שלך. מה לא מגיע לי קצת בשבילי? אומר יצחק, מה לא הייתי על המזבח? לא משתדל לעשות, שפעם אחת הוא יגיד לי, זה מגיע לך? הכל בגלל אבא שלי? מה לא בסדר אצלי? ואז יצחק אומר לעצמו, הבנתי מה הטעות שלי. מה עשה אברהם אבינו? אבא שלי שהגיע לבאר שבע, והייתה אשל. מה זה אשל? פתח מסעדה, און זה אאו שכולם יוכלו. פתח הזדמנות שגם מי שרחוק. והשפה שאיתו מדברים זה האוכל. דרך האוכל הוא יברך את בורא עולם לפני, ודרך האוכל הוא יברך את בורא עולם אחרי. אז עוד אחד ידע שיש בעל הבית לעולם. ועוד אחד ועוד אחד. מה אני עושה בשביל העולם? מה אני עושה? וכאן פסוק אחרי זה, ואיבן שם מזבח ויקרא בשם השם. ברגע שהוא יצא החוצה עם שם השם, מיד. מי מגיע אליו? אבי מלך. ופי כל שר צבאו, בוא נעשה ברית. כי ראו ראינו, כי היה השם עמך. כך מסביר לנו הספורנו בקטע 21. עקב אשר שמע אברהם בקולי, ככל אשר ציוויתי וישמור משמרתי, עשה תמיד משמרת למשמרתי. ושמר גם כן מצוותיי, חוקותיי ותורותיי, דילגתי קצת, שנצטבו בני נוח, ובכך היה נאה דורש ונאה מקיים כמופת לרבים, והנה לי יצחק, תלה בזכות אחרים. וכן, למטה באומרו ואיבדתי זרעך בעבור אברהם עבדי, וכן, ולא אמר כן ליעקב, כל שכן לא אמר לאברהם. וזה היה, קודם שהתעורר יצחק לקרוא בשם השם. אבל אחר שקרא בשם השם החוצה על העולם, נאמר, ואבימלך הלך אליו מגרר, ראו ראינו כי היה השם עמך, אתה ברוך השם, ולא מצאו עוד תלאות מקנאים ודברי ריבות כאשר בראשונה. אז לא יאומן, ברגע שאדם מבין, ואחרי שנהיינו לעם, שבורא עולם רוצה מאיתנו רק נעזור לו, למצוא את האבדה, זה האבדה מתבקשת, שעסוקים בהשבת אבדה, משחרב הבית, ועסוקים בהשבת אבדה, אז אפשר לכתוב שיבנה במהרה בימינו. ולכן איך יוצאים מהגלות, נאמר בקטע 22, בריח ניחוח ארצה אתכם, בהוציא אתכם מן העמים, קיבצתי אתכם מן הארצות, אשר נפוצתם בם, ונקדשתי בכם מן הגויים, וידעתם כי אני השם, ואביא אתכם אל אדמת ישראל, אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאבותיכם. איך? בזכות מה? ריח ניחוח, אומר המצודו דוד בקטע 23, בעבור הבאת ריח הקטורת, הבא לנחת רוח, אהיה מרוצה לכם, וזה יהיה בזמן שהוציא אתכם מן העמים. איזה קטורת? מה קטורת? אין מזבח, אין כלום. יש קטורת. כי מה זה קטורת? קטורת זה הבשמים. מה יש בבשמים האלה? לא רק את הבשמים הנפלאים, יש שם גם את מה? את החלבנה. בושם שרחורה. ומה אומרים חזל הזה? שאנחנו מצרפים איתנו באגודה תפילתנו ותעניותינו. את כולם, גם את הרחוקים. ישמע תפילתנו, שבורא עולם עושה את רצוננו. ולכן מה רוצה הקדוש ברוך הוא? אומר משלי, ואתה הבנים שימו לי, ואשרי דרכה ישמורו. מה זה שימו לי? אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום, לדעת את הסוד של הדלת, של הפתח, לשמור מזוזות פתחיי. כשאדם מבין את הסוד הזה, לחבר את החוץ ואת הפנים, לעזור לבורא עולם, למצוא את עבדתו, אז כי מוצאים מצא חיים, ויפק רצון מהשם. אז שנראה את ההיבט הזה, את ההסתכלות הזאת, איך מצוות השבת אבדה, כל כך חשובה, ובדי ובדי, בימי אלול, אנחנו מעט עושים בדבר הזה, במעגלי חיים שבהם אנחנו חיים, אז מכוח זה נזכה, לא רק לתפילה, לבקשה, שיבנה, אלא נוכל לראות את הבניין עצמו, בניין הבית, נוכל באמת לראות איך, אנחנו כולנו עם אחד, ולנו אב אחד, וכל אחד רוצה בתועלת של חברו, ומכוח זה נזכה שנתפלל לבורא עולם, ונאמר לו, אל תתעלם מתחינתנו. בורא עולם יגיד לנו, אני לא מתעלם, אתם לא התעלמתם מילדיי, אני לא אתעלם מבקשותיכם, ומכך נזכה שימלא את כל משלות ליבנו לטובה, בברכה, בבריאות ובשמחה.